ולימודים נהדר, וגם דברים פשוטים, כי העיקר זה, אני חושב, ללמוד הלכה למעשה. אבל דבר נוסף, שבהלכות הללו בחרנו, חשבנו קצת לפני ש... חשבנו מה כדי ללמוד, בחרנו את ההלכות הללו לפני שהלכות תפילה שמתחילות מברכות השחר, יש בהן הרבה עבודת השם, וחביב עליי, כמו שאתם יודעים, חביב עליי ללמד וללמוד דברים שיש בהם הלכה, וגם עניינים שבאמונה, ופה יש אינסוף. פעם אמר לי יהודי חשוב, מה זה נקרא חידוש? לחדש משהו, ולקח הדבר שתפילה, זה חידוש, כלומר דבר שאדם לא יודע לחדש לו, זה לא חידוש. חידוש זה ללמוד שוב פעם את הישן ולחדש בו. אם זה אנחנו מתחילים ללמוד ענייני ברכות השחר, יש צורך פה בהרבה הרבה הקדמות ופתיחה. אם תוכלו עכשיו לראות את הפתיחה של המשנה ברורה. המשנה ברורה... לפני הסימן הזה ישנן שתי שורות להקדמה של המשנה ברורה. כך אומר המשנה ברורה: קודם בואו לבית הכנסת, בעוד שהוא עדיין בחצר בית הכנסת יאמר בבית אלוהים מהלך ברגש, וירגיש וירתה עצמו ויכנסו לבית הכנסת, מרוב פחדו ימתין וישה מעט, ויאמר ואני ברוב חזדך אבוא ביתך, אשתחבר לך על קודשך בירתך, ואחר כך ייכנס שערי תשובה בשם פרי עץ חיים. יש כאן דבר לא כך שגרתי, שהמשנה ברורה מקדים הקדמה לסימן מדברי קבלה. פרי עץ חיים, ספר של הארי. המגן אברהם כאן, מגן אברהם זה המפרש העיקרי של השולחן ערוך באור החיים, הוא מביא את דברי הארי הללו, אחר כך פתחי תשובה, השערי תשובה דן בהם, ואז המשנה ברורה מביא את זה. אבל בוא נדון במילים הראשונות שהוא אומר: קודם בואו לבית הכנסת. מובלעת פה הלכה. כשהוא אומר לפני שאתה נכנס לבית הכנסת, הוא אומר לבית אלוהים נלך ברגל ואני ברוב חסדרה, מובלעת פה הלכה. מה ההלכה המובלעת פה? לא, ההלכה המובלעת פה היא שברכות השחר מברכים בבית הכנסת. זו ההלכה המובלעת. כלומר, המשנה ברורה שמח פה מה עושים שנכנסים לבית הכנסת, לא בקשור סימן מבר. ההלכה המובלעת פה היא שברכות השחר מברכים בבית הכנסת. תראו בבקשה בשכון ערוך סעיף ב', יש לך גם שכון ערוך שם? השכן ערוך אומר עכשיו: מפני שאין הידיים נקיות וגם מפני עמי ארצות שנם יודעים אותם, נהגו לסדרם בבית הכנסת. עוד אני אדבר על זה בפרוטרוט, אבל בעצם השכן ערוך כותב, וזאת הנחת היסוד בסימן הזה, שאת ברכות השחר מברכים בבית הכנסת. לנפקמינה, אם אתה פוגש יהודי בדרך, נגיד יהודי כמוני, וזה קורה לי כל יום, אתה חוגש יהודי כמוני, אתה יכול לשאול בשאלה בהלכה, או שהוא עדיין לא בערך ברכות התורה. אז ההנחה של המגן אברהם, שאנחנו נעבר ברכות השחר, אז אחרי שניכנס, כך דעת השחר נעבור, כך דעת הרמה, אמנם, הארי, אני רוצה להתחיל להביא דברים מהארי, כיוון שהם פותחים את הסימן הזה בדברים מהארי. הארי, בספר שער הכוונות, כותב, כן להקפיד לומר את ברכות השחר בבית. ובעצם, נראה שאין פה מחלוקת בהלכה. הרי בעצם, יש גמרא מפורשת, זה מסכת ברכות, דף ס' עמוד ב', שם הגמרא אומרת ששומע כל תרנגול מברך על תרנגול נשכבי בינה, שפוקח עיניו. הגמרא אומרת שטוב או ראוי לברך את הברכות הללו לפי סדר המפגש שלנו איתם. אנחנו היום נוהגים לדחות ולברך בבית הכנסת, אומר השולחן ערוך, ואילו דעת הארי היא לברך את הברכות אחרי שהתארגנו נתנו ידיים ואנחנו כבר לבושים, אז לברך את כל ה... ברכות הללו. ולמעשה כנראה יש בזה חילוקי מנהגים, קהילות האשכנזים נוהגים כמו השולחן ערוך ומברכים ברכות השחר בבית הכנסת, ובעצם בניינים קצת היום יש מסורות בתי הכנסת קצת לצערנו רב מתערערות, אבל בניינים של קהילות אשכנזים ותיקות, אז בעצם תמיד יש מישהו שעולה ומברך ברכות השחר ומוציא את הציבור ידי חובה, ואחר כך אומר קצת קורבנות, כל אחד לפי מנהגיו. ואילו אצל הספרדים באמת לא נוהגים את זה, שיש חזן שאומר ברכות השחר, וזה כנראה בגלל שלהגו הספרדים כמו הארי לברך את ברכות השחר בבית. ולא בבית הכנסת, להסמיך אותם כמה שיותר לקימה. כל זה לא מעכב, זאת אומרת, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, השאלה היא מהי הדרך הראויה. השולחן ערוך מעדיף לסדר אותם בבית הכנסת, בגלל שיש כאלה שלא יודעים לברך, ואז כולם מקשיבו לברכות ויוציאו אותם מדי חובה, ואילו הארי מעדיף לברך את הברכות עם השכמתו. זוהי ההלכה הראשונה שעומדת פה ברקע הדברים. הלכה שנייה, שוב יש פה, שתי השורות הללו שאני סברו על פחות מהארי, אני אומר פה כמה דברים פשוטים, אבל זה מעניין שהמשנה ברורה קובע על ספר לדברי הארי. הארי כותב, פשוט פתחתי את הארי, מה שהוא קיצר פה, המשנה ברורה כותב, ירגיש וירתע עצמו בהיכנסו לבית הכנסת מרוב פחדו. בספר שער הכוונות של הארי כתוב שמקיימים בזה מצוות עשה של מורה מקדש. יש מחלוקת גדולה, דיברנו על זה פעם, האם בית הכנסת יש בו מצוות מורה מקדש מדאורייתא או מדרבנן? האם מקדשי תיראו, זה כולל, הגמרא אומרת, זה כולל בתי כנסיות, האם זה אסמכתא או זה דין דאורייתא? זו שאלה, נחלקו בה הפוסקים, קשה להכריע, אבל הארי הקדוש כותב שאדם נכנס לבית הכנסת והוא משתהה מעט. אם כן, הצורה של כניסה לבית הכנסת היא לעמוד טיפה לפני הכניסה, ובזה לקיים מורה מקדש, ואז נכנסים. בואו נקרא עוד פעם את המשנה ברורה הזה, נזכה גם לקיים את זה. זה עבודה כל בוקר, כלומר זה קשה לעשות את זה למי שבונה על ברוך שאמר השם להשתבח. זאת אומרת, אז קשה קצת לרצה מקודם ולהגיד את העסוקים. ראיתי בספר הליכות שלמה שרב שלמה זמן בר זכר צדיק לברכה כל ימיו קם שעה לפני התפילה, כלומר לפי זמן המניין, הזמן שהוא תכן להתפלל בו, שעה קודם היה קם כדי להספיק לומר בבית הכנסת את ברכות השחר ואת הקורבנות, והיה נכנס לבית הכנסת כמו מלך. בואו נראה עוד פעם את המשנה ברורה, זה קודם בואו לבית הכנסת, בעוד שהוא עדיין בחצר בית הכנסת, יאמר, בבית אלוהים נהלך ברגש. הפסוק הזה נשמע מכל הסידורים, שוב זאת הלכה על פי הארי, דברי הארי לא נאמרו בתור חובה, זה דבר שהוא הנהגה טובה. הפסוק הזה נשמע מהסידורים, ירגיש וירתע עצמו בהיכנסו לבית הכנסת מרוב פחדו, ובארי כתוב, ובזה בהשתהות בחוץ מקיימים מצוות מורה מקדש, וימתין וישה מעט ויאמר, ואני ברוב חסדך אבוא ותך אשתחווה לך קודשך בירתך. הדבר, הפסוק הזה נמצא בכל הסידורים, אלא שחלק מהסידורים כתוב מה הטוב הוא עליך יעקב משנות ארץ ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ותך. על הפסוק מה טוב הוא עליך יעקב יש אירורים, המהרש"ל כתב לא לומר אותו כי זה פסוק של בלעם, ובכל זאת נוהגים לומר, רבים נוהגים לומר, והמקורות של זה מאוחרים. אבל לגבי הפסוק ואני ברוב חסדך, המקור הוא מהארי, מיד אחרי מתו ואומרים ואני ברוב חסדך אבוא ותך. ראיתי בסידורים הספרדים המודרניים, הורידו את כל הפסוק, בסידורים הספרדים הישנים היה גם כתוב מתו והוא וכו' וכו', במודרניים הורידו את כולם והשאירו רק את הפסוק ואני ברוב חסדך אבוא ותך, ושתחווה לך קודשך בירתך, שיש לו מקור מהארי הקדוש. אז בואו נפרש את הפסוק הזה. למה אומרים את הפסוק ואני ברוב חסדך? כתוב בזוהר, והארי מביא את הזוהר הזה, ואני ברוב חסדך אבוא ותך, חסד זו מידת אברהם אבינו. אז אנחנו מתוך דבקות בדרכי אבות נכנסים לבית הכנסת. אשתחווה לחל קודשך, זה כנגד יצחק אבינו שנעקד בהר המוריה וזה היה בחל קודשך. ביראתך, זה כנגד יעקב אבינו שאמר מה נורא המקום הזה. אז לפי זה ביאור הפסוק הזה הוא ככה, יהודי נכנס לבית הכנסת, הוא צריך להתגעגע לבית המקדש. זאת אומרת, אנחנו בכניסתנו לבית הכנסת חושבים על, לא על מקדש מעט, אלא על המקדש השלם, אומרים, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אל הבית הזה. וזאת מידת אברהם אבינו שהוא מתפלל, הראשון שמתפלל. אבל אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך כנגד יצחק ויעקב, והראש שלנו נמצא בכלל לבית המקדש. אז בואו נחזור לפי המשנה ברורה, איך יהודי נכנס לבית הכנסת. הוא שוהה שנייה אחת בחוץ, מתוך מורה המקום, נכנס ואומר את הפסוק, ואני ורוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה לך קודשך בירתך, והמחשבות שלו נמצאות בבית המקדש, ואחר כך נכנס. יש נוהגים, אני רואה כל פעם יהודים כאלה פה, יש נוהגים גם להשתחוות ממש, כלומר כשאומרים משתחווה אחד קודשך, משתחווים מעט. כל ההנהגה הזו של הארי הקדוש היא כדי ליצור בנו את האווירה של התפילה. עוד לפני שהתחלנו לומר בכל השחר, אנחנו עם אופק של גיוון בית המקדש ודבקות עליונה מאוד. יש עוד דבר שהמגן אברהם מביא פה מהארי הקדוש, והמשנה ברורה השמיט אותו, אני לא יודע למה, אבל החיי אדם מביא אותו, אז אני מונה אותו בפניכם. המגן אברהם כותב פה בשם הארי, שוב, זה דבר מאוד מפתיע שמביאים את הארי כהלכה למעשה, ואני חושב שהדברים הללו לא מחייבים, הם רק כיוון, דברי קבלה הם לא חובה, אבל אנשים צנועים יכולים לעשות אותם אם יש בהם טעם, והם לא, הם צריכים להיות דברים פשוטים ומובנים. הארי כותב, מביא את זה פה המגן אברהם, שהאדם צריך לפני כניסתו לבית הכנסת לקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. השאלה למה? אז אם אתה גבאי, אתה אומר, לא נריב בית הכנסת. אני הולך לכנסת בית הכנסת, והוא יודע מה קורה, אתה הולך לבית הכנסת. זה יכול להיות שדה קרב, אתה צריך לקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אבל החיי האדם לא אומר ככה. החיי האדם שמביא את הארי הזה לפרש כך, שאדם נכנס להתפלל לפני השם, וכדי שתפילתו תתקבל, הוא צריך לכלול אותה בתפילות כל ישראל. ולכן הוא מקבל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. הפירוש הדבר הוא שאהבתו לכל אדם ישראל שלמה, וראוי שתפילותינו יתקשרו כולם כאחד, ובקשותינו יעלו יחד לפני כיסא כבודו של ריבונו של עולם, ומתוך כך התפילה מתקבלת. כך מפרש לחיי אדם את הארי הקדוש. טוב, אז עכשיו אני חוזר ממש בקיצור, איך יהודי מגיע לבית הכנסת? לפני הכניסה לבית הכנסת הוא מקבל המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, אז הוא מקיים מצוות ואהבת. לאחר מכן את מורה מקדש, הוא מחכה שנייה בכניסה לבית הכנסת, לאחר מכן אומר את הפסוק, ואני ברוב חזקך אבוא ביתך, השתחווה לחל קודשך בירתך, ומתכוון אל מקום המקדש, כי השתחווה לחל קודשך זה יצחק שנקד בחל הקודש, בירתך זה יעקב שמע מה נורא המקום הזה, ומתוך כך התפילה מתחילה. זה הקדמת המשנה ברורה. בואו ניכנס לענייני ברכות השחר, שזה בעצם לא עסקתי בעניין הזה, כיוון שיש שם באמת להלכות הכל מריחות תפילין. האם צריך להיכנס בתפילין בית הכנסת, לא צריך להיכנס בתפילין, זאת ההלכה מהזוהר. למדנו את הדבר הזה, אבל המשנה ברורה פה לא מזכירה. ונכון שהארי בספר קריאת חיים כותב שאפשר גם לכוון את כל זה, כלומר לא צריך לומר בפה אלא גם לכוון בליבו. טוב, עד כאן הקדמה לעניין הזה, וזהו, אני אספק בזה כי זה לא עיקר ענייננו, אבל שלא נדלג על שום דבר, וגם להראות שבכל דבר יש תוכן וערך ומשמעות וחשיבות. אנחנו נכנסים ללכות ברכות השחר, שהן בעצם התחלה של התפילה. בואו תראו בבקשה את השולחן ערוך בסימן מדבר סעיף א', כשיאור משנתו יאמר אלוהי נשמה, כשישמע כל תרנגול יברך הנותן לשכווי בינה, כשלובש יברך מלביש ערומים, כשיניח ידיו על עיניו יברך פוקח עיוורים, כשישב יברך מתיר אסורים, כשזוקף יברך זוקף כפופים, כשיניח רגליו בארץ יברך הולך ארץ על המים, וכולי וכולי וכולי. סעיף ב', עכשיו לפני שאין עדיין נקיות וגם לפני עמי הארצות שלמדים אותם נהגו לסדרן בית הכנסת ועונים אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתם. זאת אומרת, הפורמט המקורי של ברכות השחר, וזה סתירה לאדם שעובד קשה, היהודי היום שעובד קשה הוא נופל על המיטה, נשפח לגמרי, בבוקר בקושי קם, הדבר האחרון שהוא מעלה על דעתו זה כשיום משנתו לומר אלוקי נשמה, וכשלובש ילברך מלביש ערומים, הוא פשוט רץ לסטוף פנים ואז הוא בכלל קיים. אבל כנראה פעם היה אופן אחר של יקיצה, היינו במצב אחר, יוצא הרבה יותר בעבודת השם, והיום זה לא ככה, בסדר. אבל בכל זאת חשוב לנו ההגדרה היסודית ההלכתית שאת הברכות הללו אומרים כאשר קורה משהו. כך היה צריך להיות. כשיור משנתו, כששומע את התרנגול, כשמניח ידיו על עיניו וכו' וכו' וכו', זאת אומרת, זה ברכה על משהו שאנחנו עושים, אם כי השכנות אומר שהיום כבר לא נוהגים, אז אני מתכוון להם בזה עוד הרבה. אבל בעצם מה שאני רוצה לשאול זה ככה, הברכות הללו שאנחנו מברכים כל בוקר, ברכות השחר, מה יסודן? אנחנו מכירים לברכות, נאמר, שלושה סוגים של ברכות. סוג אחד זה ברכות המצוות, ביניהם ברכת הציצית והתפילין והסוכה והלולב והמסע, אדם שזה מצווה צריך לברך. סוג שני, ברכות הנהנים, אדם שאוכל מברך. סוג שלישי, ברכות השבח, הרואה את הים הגדול, הרואה את הקשת, שומע את הרעם, רואה את הברק, משבח לשם. כמדומני שאלו שלוש סוגי המצוות, הברכות, ברכות המצוות, ברכות הנהנים, ברכות השבח. ברכות השחר, מאיזה סוג הן? מה? איזה בקשות? יפה, ויעקב אומר שלכאורה יש עוד דבר, התפילה עצמה היא לכאורה שלושת הברכות הראשונות והאחרונות הן שבח, ושלושת האמצעיות הן בקשת צרכים. אז בקשה לכאורה זה עוד דבר, אז זו תפילה. התפילה יכולה גדר אחר, אנחנו מבקשים שתרחם למעט השם, אבל בתפילה יש גם שבח וגם בקשה. ברכות השחר מהם? תראו את המשנה ברורה, מאוד מפתיע. שבח, אתה מתכוון, ברכות ההודעות זה סעיף וברכות השבח. ברכות ההודעה, אדם שמקבל ירושה ואיך הסבר מתיב, אפשר לקרוא איזה הודעה, אבל זה סעיף מברכות השבח. הכולל כלים חדשים ואיך שחיין, אדם אתה משבח להשם. תראו את המשנה ברורה בסעיף קטן א', אומר פה המשנה ברורה, כל הברכות האלו ומשום ואסור לו לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. הוא משווה את זה לברכות הנהנים. זאת אומר, לכאורה המשנה ברורה אומר, יהודי קם בבוקר לתדרמתו ופקח את עיניו, מה אתה מסתכל בעולם הזה, כבר מה אתה נהנה בעולם הזה בלי ברכה? אתה צריך לברך אלוקאי משמה. אחר כך להפתעתו הוא לבש את חולצתו, ואכן הוא מוצא את עצמו לבוש. איך אתה יכול ליהנות מהחולצה בלי לברך להשם? האמת, עד מתי זה יגרלף? אז משנח בצהריים גם כעצר לברך, עוד פעם פוקח עברים וכתובש את החולצה לברך מלביש הרומים. אבל זה מה שהמשנה ברורה אומר, בואו קודם כל נקרא את המשנה ברורה הזה כי הוא קשה מאוד. המשנה ברורה אומר ככה, אני חושב, כל הברכות האלו ומשום ואסור לו ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, יכול להנהנה מן העולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. הוא קם בבוקר ואומר, אני נהנה מזה שאני יהודי, הוא אומר שלא עשה לי גוי, כמה טוב להיות בן חורין, הוא אומר שלא עשה לי עוות. כך יכול להפיע משנה ברורה. ורמו קרא ידדה, מי זוכר בשיחה עם זה בסוגיה הזאת, רמו קרא ידדה, זו הסוגיה בברכות בתחילת פרק שישי, שם הגמרא דנה מהו המקור לכך שצריך לברך לפני האכילה. רמו קרא ידדה, כתיב להכתיב להשם בארץ ומלואה, וכתיב הארץ עשה לבני אדם, ותרצו לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. רוצה לומר, קודם ברכה היא להשם ואסורים לך כהקדש הוא להשם, ואחר הברכה הותר הכל לבני אדם. ואם כן, כיוון שקודם ברכה היא להשם, כלומר להשם הארץ ומלואה, הרי הכל קודש להשם, ויש בה מעילה עם עיניים אלו פה בתרומה שהיא קודש, ותכך תקנו חכמנו זר ברכה על כל דבר ודבר מהנהגת העולם שאדם נהנה ממנו. והמשנה ברורה זה מאוד מפתיע, שכל מה שקורה בבוקר זה ברכות הנהנים. יהודי קם בבוקר, הוא נהנה מחדש מן העולם, וצריך לדרך על כל דבר שניים מנו מתיר אסורים, התמתח לו כמה טוב להיות זקוף, זוקי שקופים וכן על זה הדרך, ואף פעם לא חשבתי ככה. שאין ברכות שבח, זה פלפול טוב, אבל בואו נראה יפה. לולא דברי המשנה ברורה, וגם אחרי, אני חושב שהמשנה ברורה הוא חידוש גדול, לא מצאתי את הדברים שכתובים, זה קצת מועתק מהטור, הטור כתב בסגנון אחר, אני לא יכול לפרוס את כל העירייה, אבל יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בנושא ברכות השחר, מחלוקת עצומה. יש בעצם שלוש שיטות לגבי ברכות השחר. הרמב״ם אומר שברכות השחר מברכים רק אם חווית אותן. זאת אומרת, אם יש לך תרנגול מעורר ושמעת אותו, אתה מברך נותן לה שכבי בינה. אם יש לך שעון מעורר, אתה מברך נותן לה שכבי בינה. אז כך הרמב״ם מפורש. הרמב״ם כותב יש לכם את זה לפניכם, תראו בבקשה יש לכם את הטור לפניכם, אז בסעיף ח', לא, עוד קצת, נסתדם עוד קצת, זה עמוד רש י' א', עמוד רש י' א', בסעיף ח', בבית יוסף, פה קשה למצוא, אין את המיקום פה. מצאתם את זה בסעיף ח' בבית יוסף כתוב והרמב״ם, יש מילה מגולה שם, והרמב״ם קרא תגר. בסדר? והרמב״ם קרא תגר על המנהג שכתב בפרק ז' הלכות תפילה, נהגו העם ברוב ערינו לברר ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת, בין התחייבו בהם בין לא התחייבו בהם, וטעותו ואין ראוי לעשות כן ולא יברר ברכה אלא אם כן התחייב בה. ונראה שדעתו לומר שהמנהג הזה טעות משני פנים, עוד מעט נחזור. אז כן, הרמב״ם, שיטת הרמב״ם היא שמה שכתוב בגמרא, אגב, הרמב״ם מעתיק את הגמרא ברכות. הגמרא ברכות אומר השומע כל תרנגול ואיך אתן השביל בינה חוקי החתונה וכו' וכו'. הרמב״ם אומר כל הברכות הללו הן ברכות שאם חווית אותה אתה מברך. לפי הרמב״ם יש מקום לדברי המשנה ברורה, כי אם הרמב״ם אומר שהכל תלוי בזה שאתה אכן פקחת את עיניך וכו', אז אולי זה עניין של הנאה. אבל יש חוקים על הרמב״ם, יש בזה שלוש שיטות. הטור רק תראו את בסוף העמוד בבית יוסף, אותו בית יוסף, והר"ן כתב בפרק כמה פסחים, חמש שורות מלמטה, והר"ן כתב בפרק כמה בפסחים שסדר ברכות האלה עלו שם, ואחרי משרי בית הכנסת ברכות השם לכם על מנהגו של עולם, ואפילו לא שמע שכרי מברך עליו, וכן בכולם מנהגן של ישראל תורה היא, כך כתב הרמב״ם בליקותיו. אבל הרמב״ם כתב שכל ברכה מהם שם התחייב בהם לא מברך אותה, ויש מהגוד על ברכות האלו כולם זה אחר זה בית הכנסת בין חברים בין חברים צעותו בידם את כל שם הרן זל. אומר הבית יוסף, וכיוון דאיקה פלוקצה במילצה, אין לברר ברכה אלא אם כן התחייב בה, ונראה לי שטוב לומר בלא אסכרת השם. השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם שתברכות הרמב״ם ברכים רק התחייבת בהם. והרי מה? יש לכם למטה את הדרכי משה, ולאם יראה דעה לשנה אדם מן המנהג. זאת אומרת, מה כאן לא לשנה של המנהג? שהם מברכים אותם בין התחייבו בהם ובין אם לא התחייבו בהם. האמת היא שיש בזה שלוש שיטות, פה צריך דקדק, אבל עוד נעסוק בזה. שלוש שיטות, יש אומרים שזה ברכות השבח, יש אומרים כמו הרמב״ם שצריך להתחייב בהן, אבל אפשר לברך את זה אחרי זה. כלומר, אם פקחת את עיניך ולא ברכת את פקחת העיניים, אתה יכול לברך בית הכנסת. הרמב״ם אומר שצריך לברך מיד עובר לעשייתם. אלו שלוש שיטות שיש כאן, צריך דקדק בזה. הר"ן והרמב״ן אומרים שאלו ברכות השבח. עכשיו אני רוצה לחשוב על המשנה ברורה. אם יש לך רק למעשה, יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, שלמרות שהרמב״ם ועוד רבים רבים רבים, גם אגב גם הראש קובע כמו הרמב״ם, ולכן השכון פוסק כמו שני עמודי הוראה מתוך שלושה, וגם האשכנזים צריכים לפסוק כך, כי פוסקי האשכנזים קובעים בעצם כמו הרמב״ם כמעט כולם, אבל יש פה מנהג ישראל שגבר, ואפילו הבלדים שאמורים ללכת כמו הרמב״ם לא הולכים כמו הרמב״ם, ומברכים בין התחייב ובין התחייב. יאיר, מה אתה זוכר מהמושב? יש מישהו שלא בערך נותן לך לבינה? ראית פעם יודעים שלא בערך נותן לך לבינה? מה? אצלכם שלא יותר מגולים. מה? כן, מברכים הבית, וכך כתוב בספרים של הבלדים. קצת מאז שהגעתי לשכונה אני מתעניין במנהגי הבלדים, משלים את העניין הזה. אז כך כתוב בשולחן ערוך המקוצר, ועוד ספרים של הבלדים שלא נוהגים בזה כמו הרמב״ם. זה מאוד מעניין שכל ישראל פה נוהגים כדעת יחיד כמעט, כי יהודים יש להם חוש מפוצח לטבע, והם כשהם רואים דברים בבוקר צריכים לברך להשם, אי אפשר לא לברך על כל מה שעובר עלינו בבוקר, וכך נהגו כמו השיטה שילושת הרמב״ן. מי שאת הרמב״ן והר"ן שהברכות עליהם שבח. רבותיי, למה אני אביא את כל זה? כדי להקשות על המשנה ברורה. המשנה ברורה אמר שהברכות הללו הן ברכות הנהנים, ולמנהגנו ולמנהג המשנה ברורה בעצמו, כשאנחנו ברכים את הברכות הללו אפילו לא שמענו כל תרנגול, אז איך זה ברכות נהנים? ודאי זה ברכות השבח. וזו קושיה עצומה, והר"ן שראינו מקודם הוא מפורש שמדובר בברכות השבח. יש בטור עוד משהו מעניין. לפני שתרף את המשנה ברורה, יש בטור עוד משהו מעניין. הטור כותב ככה, יש לכם טור, זה טוב מאוד. תראו בבקשה בסימן למבה סעיף ג' בטור. אין לך טור השלם? אז יש סעיפים. כן, הסעיפים של השמאל, כן, עמוד רשכת. נתחיל אולי מסעיף ב' בטור, תראו דבר מעניין. ולפי סדר הגמרא, בעמוד הקודם, סעיף ב' בטור, ולפי סדר הגמרא היה ראוי לברך על כל אחת ואחת בשעתה, כלומר ברכות השחר, ולפי שנה ידיים נקיות תקנו לסדרן בבית הכנסת, וגם מפני שרבים מהארץ שנה מדים אותם תקנו שתודים בבית הכנסת וינו אמן אחריהם ותראו ידי חובתם. אבל שימו לב, ודאי חובה הוא על כל יחיד ויחיד לברך אותם את ברכות השחר. בתניה היה רבי מאיר אומר 100 ברכות חייב אדם לברך בכל יום. זה כבר משהו חדש. למה צריך לברך ברכות השחר? אומר הטור, כי צריך לברך 100 ברכות בכל יום. הוסמכו מדרש הפסוקים, והשיב רב נטרונאי רש מטיבתא במיתא מחסיא. אם כן, יש לנו פה תשובה קדומה של הגאונים. רב נטרונאי גאון, דוד המלך עליו השלום תיקן 100 ברכות, דכתיב הוקם על בגימטריה 100 אהבו, כי בכל יום היום מתים מהנפשות מישראל. זה אחד ההלכות הכי מפורסמות בשכן ערוך. מי לא יודע את ההלכה הזאת? כל מי שישתה איתה בצלת המנים שמע על ההלכה הזאת. כי בכל יום היו מתים מהנפשות מישראל ולא היו יודעים על מה, עד שחקר בידים ברוח הקודש ותיקן להם מישראל 100 ברכות. ועל כן, זה לא לשון נטור, לשון רב נטרונאי גאון, על כן תקנו חכמים ז"ל אלו הברכות על סדר העולם והנהגתו להשלים 100 ברכות בכל יום. טעם חדש, רבותי, יש לנו שלושה טעמים. עכשיו אני מתחיל לחשוב, אני כשיש שלושה צדדים הראש אני מתחיל לחשוב. יש בעצם שלושה טעמים לברכות השחר. הרב נטרונאי גאון אומר זה כדי להשלים 100 ברכות, הר"ן והרמב"ן אומרים זה ברכות השבח, והמשנה ברורה אומר זה ברכות הנהנים. רק מזל שאין מישהו אומר זה ברכות המצוות, ואז הכל היה מושלם.
מה הסיבה להשתים בזה? הסיבה שכל יחיד יחיד יגיד את
עצמו. ולא מה?
לא שזה סיבה של
הברכות. לא, זה
סיבה. כל יחיד יחיד לא מה לעצמו.
ולא מה? ולא ישמע את מאחרים, אם ישמע את מאחרים יוצא בזה ברכות מהברכות. אז איך אומר רב נטרונאי גאון? אומר דבר מעניין, דוד המלך תיקן לומר 100 ברכות בכל יום, ועכשיו היהודים הסתבכו, כי כמה אפשר לאכול ולהריח? הסתבכו, ואז תקנו את ברכות השחר. לא, להפך, אומר, למה דוד המלך תיקן 100 ברכות? באו חכמים, בואו נדקדק עוד פעם בלשון, תיקן להם ישראל אף שחקר והבין ברוח הקודש, ותיקן להם ישראל מהברכות, ועל כן תקנו חכמים אלו הברכות לסדר עולם הנגדה להשלים 100 ברכות בכל יום. זאת אומרת, ברכות השחר היא תקנת חכמים, אבל היא תקנת חכמים בעקבות 100 ברכות של דוד המלך.
אבל זה לא נעשה על איזה
ברכות זה יפה. זאת אומרת, בואו נסדר פה את המחשבה, כי זה דברים יסודיים. יהודים לא מברכים הרבה ברכות, לא כל כך מהר אדם אומר ברוך אתה השם, לא נושאים שם שמיים לבטלה ולא ברכה שנת צריכה, ואנחנו נזהרים מאוד להוסיף ברכות. דוד המלך חידש, יהודי צריך 100 פעמים ביום להזכיר את שם השם. אנחנו נלמד את העניין הזה שם הברכות ונעיין בו, כי זה סעיף ג' כאן, אבל כרגע מספיק, זה די לנו. יהודי צריך 100 פעמים בכל יום לומר ברוך אתה השם, ברוך אתה השם לכם לכל נוס. צריך להגיד את זה 100 פעמים ביום בכוונה, והדבר הזה הוא נוגע לחיינו בעולם הזה, כדי שנתיישב פה בעולם ונהיה מסוגלים לחיות, צריך לבטא את שם השם 100 פעמים. אם לא יש להגיד את זה, הרי לא רב לקחו את זה היום מכיוונים לא טובים, זאת אומרת מהצמימות הנפלאה הזאת שיהודי באופן הכי טבעי מברך 100 ברכות בכל יום, אז עושים את הנשים וכל אחד מברך את זה והם בלבים להם את הראש, שרי נורא. אבל אנחנו מתחילים מזה שצריכים לברך 100 ברכות בכל יום. עכשיו בעצם נאמר, השאלה הייתה, אתה מברך פוקח עברי מתיר אסורים, איזה ברכות אלה, מה זה השלות, תברך על כל דבר, מצמות ראשון, מצמות שני, מצמות שלישי. אבל כיוון שיהודי צריך לברך 100 ברכות בכל יום, אז באים חכמים ומתכנים את הסדר הזה של ה-100 ברכות, מוצאים את ה-100 ברכות מסביבנו, ואנחנו נספור אותם ביחד, מוצאים, אם אנחנו יהודים נורמליים, יש לנו 103 ברכות בכל יום, זה מאוד מעניין.
הרב, זה
הדעת
משהו כמו שרובן
אומר, שה-100 ברכות
זה מה שרשום,
זה רק למה
כל אחד
יבוא לתלכנו
ולא
נשמע
מהתנה.
איפה?
בתחילת
תהילים, גם בירה
תחילתו אבל בירה
תהילים 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 תהילים
תהילים תהילים תהילים תהילים
תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים תהילים ואימא שישיב, אמרה אלו ראש, אם זרים לברך אותם, לא יצמר נתנן, כי כסף על מיטת מי ישראל בכל יום, ולרדו מנתנן, אומר שני מידים לברך. אתה יודע, צריך לברך, לא, הוא מבין שרב נתנאי גאון ממש חשוב מאוד שכל אחד יברך. אבל למעשה, אנחנו כן עושים את החובת מאה ברכות ושומע כעונה. מה עושים בשבתות? מכוונים על קריאת, על האמן של העולים לתורה. זה מה שכתבו אותו כל הפוסקים פה אחד, רק רב נתנאי גם בלשונו כולל שכיוון שצריך לברך 100 ברכות, אל תזלזל ותשמע אותה עם מישהו אחר, אלא מצמוד, יהודי צריך להם בעצמו ולא כשומע קודם, אבל לא בין שלוש להוציא בהם איזה חובה. לא, אני חושב שיותר נראה שהמאה ברכות אינה היסוד של הדבר הזה, אלא אם כן תוכח מפה שלא יוצאים מדי שומע קודם במאה ברכות. מה שאני לא מכיר פוסק כזה, איך 100 ברכות ביום כיפור, אלי, כמה, איך יצא לך ואיך 100 ברכות ביום כיפור? זה זה המבחות בכל יום, איפה אחים ביום כיפור? עם חזרת השעת ועם העליות לתורה, זה יוצא 100. זאת אומרת, ביום כיפור, שבו יהודי צריך להיות מעדר, אז את המאה ברכות זוכים מדין שומע כעונה. לכן, לא נראה לי שהפסקים התקשו בקושיה הזאת, יותר נראה לי שהלשון של רבנו תרומה הגאוני, כיוון שמאה ברכות זה דבר חשוב, אל תזלזל בו לשמוע אותו מאחרים, אלא תאמר אותו בעצמך. אבל רק אחרי שתוקנו לנו מהברכות, אז יש משמעות לכל פרט ופרט. אבל כמו שאומר נתנאל, אני חושב שיש הבדל גדול בין סיבת התקנה לצורת התקנה. זאת אומרת, יהודים צריכים לברך 100 ברכות בכל יום. עכשיו הם חכמים, והם מורים לנו את הדרך הנכונה לברך 100 ברכות. זה עדיין לא אומר שהשמה ברכות הללו הן... אין להם אופן, אין להם צורה, או שהם ברכות השבח, או שהם ברכות הנהנים וכו'. השורש של הכל הוא הצורך לברך 100 ברכות, אבל עכשיו חכמים מתקנים אותם. אומר הר"ן, מתקנים לשבח להשם בכל סדר ברכות השחר. כבר אין בזה סתירה. שני הדברים נכונים. הסיבה והשורש היא כדי לברך 100 ברכות, אבל צורת התקנה היא כדי לשבח. לפני שאני אתרץ למשנה ברורה, אני רוצה להביא לכם משהו מהרמב״ם. הרמב״ם, כלל שלנו שאנחנו יודעים מהרמב״ם גם מהסדר שלו, והרמב״ם בהלכות תפילה הוא מתחיל במצוות עשה להתפלל בכל יום, מצוות עשה מהתורה, כידוע זה שתת הרמב״ם שמצוות עשה מהתורה להתפלל בכל יום. הוא מביא פה את התפילות של יום חול ואת התפילות של שבת ואת התוספות שיש בימים טובים ואת המלך המשפט ואת זמני התפילה, זאת אומרת תפילת השחר מתחילה בנצח חמה ומסיימת וכו', ואת הכוונה שצריכה להיות בתפילה ושהתפילה צריכה להיות במעומד ואדם צריך להיות נקי בתפילה אלו חמשת הפרקים הראשונים, ששת הפרקים הראשונים, סליחה, ובפרק שביעי הוא כותב ככה: כשתקנו חכמים דברי תפילות אלו, תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום. אלו הן ששומע כל התרמגולים מברך, אני אתם השורי בינה, כשלובש גדה מברך, מרביש הרומים. הרמב"ם אומר זה תפילה. מה הוא מתכוון שאומר שזו תפילה? פשוט זה שבח. אתה פשוט זה שבח, והתפילה מורכבת או עם בקשת פרחים או משבח, ופה אין לנו בקשת פרחים, אבל זה פשוט זה שבח. הרמב"ם אומר זה שבח. למה אני מרים את קולי כשאומר הרמב"ם? הרמב"ם שאומר שמברכים את הברכות הללו רק מתחייבת בהן, והיה מתאים שיגיד שזה נהנים, הוא אומר זה שבח. נכון, זאת אומרת, המשנה ברורה, אפשר להסביר אותו לפי הרמב"ם, אבל אין הכרח להסביר אותו לפי הרמב"ם. כלומר, נכון מה שאתה אומר, גם ברכות השבח צריכים להתחייב בהן. אדם ש... שאלה בהלכה, אדם שעומד לראות את חברו אחרי שהוא לא ראה אותו חודש ועושה ואיך שחיינו, עכשיו הוא מושפע מברכות הנהנים, אז הוא אומר, אם אני אראה אותו, את החבר, אז אולי כבר טעמתי אותו, אני לא אוכל לברך, זה כבר יהיה אחר מעשה. אז הוא עושה את העיניים, אומר, אתה פה, שחיינו, פותח את העיניים. זו ברכה לבטל עד בלי ספק, נכון? זה ללא חשש, זו ברכה לבטלה. מדוע? כי השמחה מתחדשת בראייה, ואז יש הברכה. זאת אומרת, אתה צריך להתחייב, ואז אתה אומר, שחיינו. קשור לחתנים, ויש בעיה עם החתנים. החתנים דווקא בסדר, אבל יש חתנים שמחתידים, היום הרי זה מתפשט והולך שחתנים ברכים על הטלית. אז יש חתנים שמחתידים ברך שחיינו לפני שהם מתאספים, כי רגעים, ברכות המצוות, שברכים לפני שהם מתאספים. האמת היא, שדווקא במקרה של טלית, זה לא ברכה לבטלה. מדוע? שהיינו צריכים לברך על הקנייה. דוחים את זה ללבישה כי אני מתחדש את שמחה, אז זה בסדר, אבל אין צריך בזה, הוא יכול בהחלט לשים את הטלית ואז לברך, אפילו טוב יותר להתעטף בטלית ואז לברך ברכת שחיינו. אם כאן אני מסכם, רבותיי, דברי המשנה ברורה תמוהים. ברכות השחר הם יכולים ברכות השבח, כך כתב מפורש הר"ן והרמב"ן, וזה מוכרח. אם אתה אומר שהברכות מתקנו על סדרו של עולם, אפילו לא התחייבת בהם, ודאי זה שבח ולא ענה. ואם גם אם אתה אומר כמו הרמב״ם שצריך להתחייב בברכות הללו, זה רק הדרך לשבח. זה כמו רואה פני חברו, יהודי פקח את עיניו, עכשיו הוא יכול לשבח. המחלוקת בין הרמב״ם ושאר ראשונים, מיעוט הראשונים שחושבים על הרמב״ם, אבל כל ישראל שנוהגים לא כמו הרמב״ם, המחלוקת היא כזאת: יהודי רוצה לשבח להשם, האם הוא משבח דווקא על חוויה שהוא עבר? ככה זה בדרך כלל. בדרך כלל זה ככה, ברכות השבח הם בנויות על מה שאתה עובר. הרמב"ם אומר שברכות השחר נמצא כל ברכות השבח. אתה רואה את הים הגדול, שומע ברק וכו', מתעורר, שומע את הרמגול, ברך, ככה הרמב"ם. והחולקים על הרמב"ם אומרים שאפשר לשבח על מה שקורה בעולם. זה המחלוקת. כן. עבר המשואל, אמרנו לחיי המתים, לא ראינו אף מת, אז איך שעבר לחיי המתים בלי לראות אף מת? טוב, זה ודאי תקנה פרטית, הרי הגמרא אומרת שהשלוש שלוש נכונות זה קשור לאמצע, אנחנו באים לבקש שרחנו מעת השם, צריך אדם לסדר שפרו של מקום, אחר כך להתפלל ושיתפטר, צריך להגיד מתקנה תפילה. זה ודאי, ודאי שברכות השבח הראשונות והאחרונות הן שונות, כן, לצורך הבקשת הצרכים, שאדם לא יבוא לעסוק באינטרסים שלו לפני שהוא עוסק בכבודו של מקום. אז זה ודאי שונה. זה רק אם אתה עובד לפיקוח על הבנייה. בסדר, אבל הוא אומר לא היית אף מת. אם הכלל הוא, זה בדרך כלל, בסדר, יש לנו פה ברכות השבח שאתם חייב בהם, שלוש ושנות שלוש שכונות, זה נכון. לפי הרמב״ם, רגע, אבל ברכות השבח בדרך כלל לא ככה. ברכות השבח נובעות מהמפגש. אבל פה, לפי הפוסקים, יש יוצא דופן, מה יוצא דופן? כל העולם כולו מתעורר. אתה לא פוגע רבים, אתה, חס ושלום, לא אתה. הוא עיוור. עיוור, אבל איך פוקח עברי? תראו לי במחלות, לפי הרמב"ם לא אומר פוקח עברי. אבל לפי אם זה על מנהגו של עולם, נברך, דברים קורים בעולם. אבל, נברך שעשה לי כל צורכי. אלפים נועלים נעליים. אז הוא אומר שעשה לי כל צורכי. על זה הוא משבח, הוא מעלה להשם. כן, אני הייתי אומר, אם היית לו הביא, ש... רגע, ומה זה היית לו הביא? יש ספר שנקרא פתחי תשובה, הוא השיג אליו משנה ברורה, לקח לי זמן למצוא את הדבר הזה. יש ספר שנקרא פתחי תשובה שנשאר בקושר, בצכן אל המשנה ברורה, שנראה שמדובר בברכות השבח. סיבת התקנה היא 100 ברכות. שורת התקנה היא לשבח ולהודות ולהלל להשם. איך נתרס את המשנה ברורה? יופי פה עבריק. הדרך לתרס את המשנה ברורה לדעתי היא כזו. מה המשנה ברורה אמר שזה ברכות הנהנים. ברכות השחר הן ברכות הנהנים. היעלה על הדעת שברכות השחר הן ברכות הנהנים, שאדם קושר את החגורה אומר, קמתי בבוקר, האם מותר לי להשתמש בחגורה? החגורה חגורה לעשות. ואם אני לא אברך, לא נוכל להשתמש בחגורה. אז נברך, ועכשיו אפשר עם החגורה, והברכה מטילה לו להשתמש בחגורה. היעלה על הדעת שזה ברכות הנהנים. אבל אתה אומר יוסי, אם הבנתי נכון, אתה משם רוצה לחדש חידוש של ברכות השבח. ורוצה לומר שכשאדם נמצא בעולמו של הקדוש ברוך הוא ורואה דברים יפים שקורים, אסור לו לעמוד מול התופעות הללו בלי לשבח את השם. בעצם בוא נחזור לרואה את הים הגדול. הדבר הזה שמי מחלוקת. האדם שרואה את הים הגדול, איך אנחנו ממקמים אותו? אפשר להגיד, הוא מסתובב בעולמו של ריבונו של עולם והוא מתפעם והוא משבח להשם. אפשר להגיד באופן אחר, אתה זוכה לראות את הים הגדול. לא לענות, זה לא ענת פרטית, אבל אתה מסתובב בעולם של הקדוש ברוך הוא ואתה רואה את מעשה השם, אתה חייב לברך. אם אתה לא מברך, אל תסתכל על הים הגדול. זה כאילו אותו עיקרון. אדם אסור לו להסתובב בעולם לראות מעשה השם בלי לשבח להשם. ואם הוא לא משבח להשם, אז הוא גזלן. בדיוק כמו ברכות הנהנים. ברור, המשנה ברורה לא אומר שברכות השחר זה נהנים. הוא אומר שבכל ברכות השבח יש מושג של נהנים. האמת היא שהדבר הזה שמי מחלוקת. יש מחלוקת גדולה, האם ברכות השבח הם רשות או חובה? זאת אומרת, האם לשמוע ברק לברך או רם וכו', לראות ברק או לשמוע רם, האם זה רשות או חובה? אם זו חובה, משמעות דבר היא כזאת. המשנה ברורה אומר, שמעת את הרם. אסור לך לעמוד מול תופעה אלוקית ולא להתייחס אליך, אליה. זכית לשמוע את הרם. אתה נהנה. מה נהנה? נהנה משבחו של מקום, נהנה מגבורתו של מקום. זה כאילו דרישה מהאדם. כך נראה לי שהמשנה ברורה מתכוון לומר, שאנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו נהנים, זה לא ידמה של אוכל ושל שתייה, נהנים מהמציאות כולה, מסודרת, וחייבים להגיד. כוונת המשנה ברורה לומר שברכות השבח זה לא משהו כזה נחמד, ענני, שיהודי אומר, קמתי הבוקר, באמת נחמד לחיות בעולם הזה, שבח עברים, מתיר עברים, אתה חייב לברך, אנשים פותחים את העיניים, אתה חייב שלא נבר, אבל אנשים פותחים את העיניים בעולם, זה לא נפלא, אנשים פותחים את העיניים, ואתה נהנה מזה, נהנה מזה לא במובן שאתה אוכל ושוטה, אז נפלא לחיות בעולם כזה, וצריך לברך. יש איזה מסכמין הקצת, בוא נשאל שאלה. אני יכול לחבר כל סוגיה ליום עצמאות, אני מתחייב בדבר הזה, אבל הזמן קצר. רבותיי, יש לזה שאלה, אם תוכלו ככה, שימו נקודה, תרגעו, תשתו משהו, ארצה לשאול שאלה בהלכה, שלא נזכרה הפוסקים, לפלפל בזה לפי העניין הזה. בעצם, שימו לב להבדל, לפי, אם אנחנו אומרים שזה ברכות השבח, הרוב פלפולים בסוף, אנשים אחר שתוכלו לברך ברכות השחר, מה יהיה מחר ברכות השחר? ברכות השחר זה כיף לא נורמלי. ידעים לברך ברכות השחר, כל העולם כולו פרוס לפניו. הוא נהנה, לברך ולשבח את השם. השאלה אם ברכות השחר זה מצוות עשה או זה גם מצוות לא תעשה. האם ברכות השחר זה מצוות עשה לשבח להשם, או זה אסור לך להתעלם מהיופי של הבריאה ולא לשבח? מה רב קמינה?
כל מצווה יכולה להיות כזאת.
כל מצווה יכולה להיות כזאת. רגע, המצוות, מה תפילין לו? תפילין לו, ציצית לו, כי זה לא קשור ליופי. זה הכי טוב חומצה, ואנחנו עושים את מעשיו. אבל פה אתה מסתכל בטבע. אסור לך להתעלם. אתה נהנה מעולמו של הקדוש ברוך הוא, לא נהנה במובן של אכילה ושתייה, רק שתראו מה נפקא מינה בדבר הזה. האם נשים חייבות בברכות השחר? בכל מה זה מצוות עשה של הזמן גרמה? אבל ברכות השחר נוהג ביום בלבד. ולא בלילה. אז במצוות עשה שעשה גרמה, האם יש לכם הוכחה שנשים חייבות בברכות השחר? לא יודע מה אנשים שלכם יגידו על זה, אבל ההוכחה היא משעשה מקרסונו שמה? עצם זה שקרות הברכה לאישה שעשה מקרסונו, זה יוצא מתוך דברת הברכה שהיא מברכת כל הברכות והיא הגיעה לאישה שעשה מאישה, ולא נעים שהיא מדלגת אחת, עשה אולי שעשה מקרסונו. נכון, מה התכוונת? נכון, אתה צודק, נכון, אתה צודק. והשכללים זה הוכחה, כיוון שסוברים כדעת רבנו תם, שאנשים יכולות לברך את הברכות על מצוות עשה של הזמן גרמה באופן רשותי. אבל הספרדים זה ראייה, וזה באמת ראייה לכולה. זאת אומרת, זה שהנחת היסוד היא, לא, לא מתחקו בנקודה הזו, זה שהנחת היסוד היא שישן ברכת ורק דלו בשעתה מקרסונו, סימן שנשים חייבות ללמד בקוד השחר. מה פתאום? אז זה מצוות עשה של הזמן גרמה. תשובה, זה לא מצוות עשה, זה מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, נשים חייבות. נכון? גם לא תעשה של הזמן גרמה, נשים חייבות. אסור להתעובב בעולמו של ריבונו של עולם ולהתעלם מהיופי הזה. אתה קם בבוקר, תרנה גרונית! קרקרו הבוקר. אתה לא יכול להתעלם! אתה לא שבאת אף פעם מגול, אבל תרנה גרונית, קרקרו. היה פה בהרחומה אחד מקולקה, אתם זוכרים אותו? היה דין טובה על זה, הייתה משפחה בהרחומה נגידה של המגול, והוא היה קורא בשתיים בלילה, ממוסק, כי התכנון האורבני בלבל אותו. אבל העולם מלא תרנגולים, והתרנגולים קוראים בבוקר, ויהודי קם בבוקר. אני חושב שהמשנה ברורה זה חידוש נפלא, השאלה היא כזאת, המשנה ברורה לא יכולה לפרש את הרן. יהודי קרא בבוקר, אומר, אה, תרנגול קרא בבוקר, בוא נברך לאשר. זה אומר, זה טוב, בוא נשבח לאשר. זו מצוות עשה של הזמן גרמה, אישה לא עושה. יהודי קרא בבוקר, אומרים לו, התרנגולים קראו, אתה מלא את דעתך להתעלם מזה, אתה חייב להיות קשוב לכל היופי של הבריאה, התרנגולים קראו, יהודים פתחו את העיניים, התחת בשלום עיוור, יהודים פתחו את עיניהם, יהודים! זה לא שאני גורף, פתחו את עיניהם. עם ישראל חי, כי לא שאני אבית. אני כבר מגן, איפה נמצאת מדינת ישראל אגב? אני נותן לה יש כוח, זה ברור. יש לי אחות איזה פשוטות. נותן לה יש כוח, ולאנונים עוצמה ירבה ויעפו נערים ויגעו, ואחרים קשור לקשר ולקובי הצל, להחליפו כוח, זה הולך על הסיפייה לישועה, מה אתם חושבים שזה על כמה עייפים יתעוררו בבוקר? הברכה הזאת, זה הולך על הסיפייה לישועה, ולכן אני בוחר מוכר שתנה בזמן הגונים, אנחנו נדבר על, על, על הכל, זה כתוב, יש לי מקורות מפורשים לדבר הזה, ולכן לא כתוב נותן לה עייף כוח, אלא נותן לה יעף כוח כדי לכוון הפסוק, נותן לה יש כוח וקובע שם, זה פסוק מפורסם, יש איזה שיר, יחליפו כוח. למה זה שיר? יעלו עבר כאן שרים, ילכו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו, ימות וכו'. זה הולך על הגאולה, זה פסוקי הנחמה של ישעיהו. שם נשאר נגד ישראל ואתה השם איזה רובן שיכנס אותי ל...
איפה אמרנו על ברכות
שמצוות
אלפי?
אבל מה?
לא, זה ברור שמצוות עשה.
באופן טבעי זה מצוות עשה, ברכה זה מצוות לברך את השם, ועדה אישה פתורה. אבל כבר, אני אומר שיש לזה, זה ודאי מצוות עשה, אבל זה גם לא תעשה. אסור לך להתעלם מהיופי של הבריאה, אסור לך להתעלם ממה שקורה מסביבך, ואתה צריך להגיב לדבר הזה. ניתן רבותיי, נסכם ממש בקיצור. שלושה רבדים בברכות השחר. הרובד הראשון, 100 ברכות בכל יום. זה התשתית לעניין הזה. יהודים צריכים להסתובב ולהלל להשם 100 הילולים. זה הרובד הראשון. הרובד השני, לשבח להשם. בכל השיטות. האם לשבח על מה שאתה חווה או לשבח על מה שקורה בעולם, לשבח להשם. רובד שלישי, זה אסור להתעלם מהשבח. אסור להנות מהיופי של הבריאה ולהתעלם מהשבח הזה, ויש חובה לשבח. ומכאן שנשים גם כן פשוטו להלכה לפוסקים, אפילו דנו בדבר הזה, שנשים גם כן חייבות בברכות השחר.
כן,
אבל דווקא בטור יש סתירה, משום שהטור כותב זה רק על שלוש ברכות. יש סתירה מה... קודם כל זה טוב שאתם מביאים את זה. נכון, אבל כשאתה פותח את הטור אתה מתקשר אליו, מדוע? כיוון שהטור אומר, הוא מביא את הנהנה מעולם הזה לא ברכה, אבל אחר כך הוא כותב יש עוד שלוש ברכות צריך לברך ברוך אתה השם שעשה מגוי שישם שבח והודעה למקום, ופה אומר שבח והודעה. זאת אומרת, כי הברכות הקודמות לפי הסור באמת אין, כן, בסדר, אבל בכל זאת אנחנו פוסקים לא כמו הסור, מדוע? כיוון שהסור סובר, זה לא מה שאומרת, אבל הסור סובר דווקא כמו הרמב״ם. אבל במה הסור נחק על הרמב״ם? הוא סובר שאפילו אם התחייבת, שמעת את התרנגול, האם אתה צריך מיד או אתה יכול לברך בעוד שעה? הסור אומר שתברך בעוד שעה, רק בזה הוא חלק על הרמב״ם. אבל אם לא שמעת את התרנגול בכלל, לא מברך. כן. כן, אבל השאלה היא משנה ברורה להלכה שבכלל לא צריך לשמוע תרנגול. אז איזה ענה יש פה? עכשיו אני חוזר לעניין הזה. נכון, אבל אלו חובה, כמה שתקנו אותם חכמים, למרות שנמצאים שם באותו דף בסוגיה, אבל אלו חובה שתקנו את סדר התפילה. זה בדיוק מה שרוצה לחדש. רבותיי, הערה אחרונה לפני שניפרד. למדנו היום את די הרבה, כלומר 10 שורות במשנה ברורה כמעט. אבל הערה האחרונה, האם את הברכות הללו מברכים בישיבה או בעמידה? רק נסדר פה את המחשבות, איך מברכים את הברכות הללו, בישיבה או בעמידה? מהם הכללים לגבי ישיבה ועמידה בברכות? באופן כללי את ברכות המצוות מברכים בעמידה, זה הכלל. עמדתם בפסח? במצה? בסוכה עמדתם? לא. אז מי אמר שברכות המצוות מברכים בעמידה? לא, רק בברכות שיש בהן הנאה, כמו שיש בהן אכילה, יהודי לא יכול לאכול בעמידה, אז אותן מברכים עומד. כלומר, זה לא חובה גמורה. על דרך כלל ברכות המצוות הן בעמידה, למשל ציצית, ספירת העומר, לולב, וגם תפילין. ופה יש סיפורים אצל זה לא קשור ספרדים, אשכנזים, ספירים לגבי ברכת תפילין של יד, תפילין של ראש. מה? שופר זו שאלה, זה יכול שופר זה מפורש שהוא מיושב, הגמרא אומר שזה מיושב, יש פה דיון בעניין הזה, אבל שופר אתה יוצא בחובה, כל הדברים יש דיון, אבל באופן כללי ברכת המצוות בעמידה, זה לא ברכת המצוות. ברכות השבח צריכות להיות בעמידה? זה בעצם יפה, מצוין, מצוין, פה כתוב פורש שאת הברכות הללו, ברכות השבח אתה ברך כשאתה אתה מברך את הברכות הללו תוך כדי סחיבה, זה פורש. אבל הכל תלוי למה אשכנזים מברכים בעמידה. מנהג להיות אשכנזים מברך בעמידה את כל הברכות כולל ברכות, רגע, ברכות התורה אני יכול להבין, ברכות התורה אפשר להבין כי זה ברכות המצוות, אבל ברכות השחר למה אשכנזים מברכים בעמידה? כיוון שנוהגים לשאול אותם בבית הכנסת, אז ברגע שדחית אותם בבית הכנסת, אז כל הברכות שהם בציבור עומדים. ברוך שאמר והשתבח, אשכנזים עומדים, ספרדים והשתבח יושבים. הכלל אצל קהילות האשכנזים, כל ברכה ציבורית בבית הכנסת נעשית בעמידה. זה טוב. אני זוכר בתור אחת החוויות שלי שהגענו למכינה שפרסה בשעה זין, שעמדו הרבה, ואני זוכר שאני אהבתי את זה שעומדים, הספרדים כל הזמן יושבים, אתה עייף, אהבתי את הדבר הזה שעומדים כל הזמן. אבל הספרדים נוהגים לשבת, וכתב בספר כף החיים ברבי חיים פלאג'י שטוב לשבת בברכות השחר, עדיף לשבת בברכות השחר, כי בישיבה מברכים יותר בריכוז, ככה אומר. ולכן מפה חילוקי, עכשיו אני אומר, מיקר הדין, או שאמרתם נכון מאוד, מיקר הדין אין שום בעל דרך זה בישיבה, אבל כיוון, בכל זה קשור לתוך חשבון, אצל האשכנזים נהגו להעביר את זה לבית הכנסת, אז זה ציבורי, אז נוהגים את זה כמו ברוך שאמר והשתבח, שאומרים את זה בעמידה, אצל הספרדים אומרים את זה בבית, ומילא גם בבית הכנסת אומרים את זה בישיבה. יפה, זאת אומרת, בהליכה, בנהיגה, בדיבור בפלאפון, ובכל המצבים, בהקלדה על המחשב, וכל
המצבים.
האם אפשר לברך ברכות בהליכה? שאלה חדשה מודרנית, באופן פשוט כן. כלומר, זה טוב. לא פשוט כן, כי רק על קריאת שמע, על פסוק ראשון של קריאת שמע מצאנו בהלכה, שאדם צריך לעמוד כשהוא אומר אותו, כשהוא מתרכז יותר. מזה, לא, דווקא בקריאת שמע כתוב לך בדרך, ובכל זאת בשמע ישראל שהוא עיקר הפרשה צריך לעמוד. ולכן אנחנו מכסים את העיניים כדי לסייק את המפרים, אבל לא אמרו את זה על הברכה. סופן פשוט ברכה אפשר לומר בהליכה. אתה עושה איזה מחקר רב ארון תפתע שרבני דורנו אמרו אחד המקח, אחד המקח, אחד המקח. אני אומר לך דעתי בעניין הזה שאפשר בהליכה, וזה דבר שבעלי את מנהלתי לציבור, כי זה מאוד נחוץ שיהיה אפשר להגיד, אבל השאלה אפשר להגיד תוך כדי רכיסת הכפתורים, לבישת המעיל, לחיצה על השלט, התנעת המכונית, תוך כדי דקת המזון. לכאורה זו בעיה, לומר ברכות בנהיגה, לכאורה זו בעיה, אדם, אלא אם כן אתה עושה כמו טייס אוטומטי. זאת אומרת, עשה אם יש לך עשה חדה, באופן פשוט, בנהיגה צריכה להיות מרוכזים. אז זו בעיה. בדרך בהליכה, טוב מאוד. תפילת הדרך, זה המקום. תפילת הדרך כתוב פורש בגמרא. אז תפילת הדרך כתוב שצריכים לרדת מהעגלה בתפילת הדרך, לכתחילה, אם אפשר. או לכל הפחות, לא זה שאוחז בהגה תיבד בתפילת הדרך, אלא מישהו אחר כאדם שאוחז בהגה לא יכול להתכוון. טוב, אז... תעסק בכל, לא, תעסק בכל, אנחנו רק בתחילת הדרך פה, רק אני מביא את המקורות רק בשביל לברר את העניין הזה. רבותיי, הלכות קטנות כאלה בקרות השחר יש בהן ים ואין סוף של הלכות, לאט לאט נלבן את זה בעזרת השם בשמה הקרובה, אני חושב נלמד את הסימן הזה. ברוכים תהיו.